טוב, בעזרת השם, אנחנו פה בנפש החיים, שער א' פרק י' ג'. בעיקרון, בפרקים הקודמים למדנו על מה שקורה, על האדם, יש לו נפש רוח נשמה, שהם מקשרים את כל האוילמויס, עד שיורדים למטה לגוף האדם, לתקן את האוילמעשייה. עכשיו הוא אומר, וכן בעניין ההתעוררות של למעלו על ידי בחינס הדיבור. והפרק הזה הוא בא להסביר איך אדם פועל בעולמות העליונים על ידי כוח הדיבור. אז הוא אומר ככה, אומר אומויס אנובי אולו ושולם. יש פסוק בעמוס, כי הנה יויצר הורים ובוירי רוח. הקדוש ברוך הוא יצר הרים ובורא רוח, ומגיד לאדום מה שיחוי. הוא אומר, מגלה לבן אדם, אפילו את השיח והדיבור שלו. הגמורת דורשת מזה, שאפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו בשעת הדין, שנאמר מגיד לאדום מה שיחוי. עכשיו, רב חיים ולוז'ינר בדרושה שלו לראש השונה, אז הוא שואל, הוא אומר, מה זה המילה מה? כן, מגיד לאדום סייחוי, מה זה להגיד לאדום מה סייחוי? אומר שהעניין הוא שאדם לא מרגיש על הדיבור שלו שהוא מוצא מהפה. הוא חושב, נו, אמרתי, מה מעלה או מוריד, הדיבור קל של איצונס או ניבולפה שאמרתי, מה זה בכלל? הוא לא יודע כי בנפשו יועד, איכון הגיע כוח דיבורו שיוצא מפיו, כי כל העולמות תלויים בו, וכל הנהגתם לפי מעשה האדם ודיבורו והנהגתיו. וזהו, מגיד לאדם מה סייחו, הקדוש ברוך הוא מגלה לו מה הדיבור שלך שווה. אומר, יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו, מגלה לבן אדם, תדע כמה משמעותי הדיבור שלך. לא מגיד לאדם שיחו, הוא לא יזכיר לך מה שדיברת, הוא יראה לך כמה הדיבור שלך משמעותי. וזה, אומר, זה הפסוק, ויהי האדם לנפש חיה, האדם הוא נפש חיה של כל העולמות, הוא הכוח הפנימי שמנהיג את כל העולמות, מגיד לאדם מה שיחו, רצונו לומר, אומר נפש חיים, אומר רב חיים ולוז'ינר בדרושה, שמגלים לו אז את סוד הדיבור, עד איכן הגיע כוח דיבורו לקלקל את העולמות העליונים, וכמה עולמות שבר והחריב בדיבור קל. מראים לבן אדם כמה עוצמה אדירה יש לכוח הדיבור שלו. הוא אומר, זה מה שהוא מביא כאן גם, כן? הוא אומר, כי אומר בזויר, שלשון הגודה, הגדה, שייך על רוזה דמילסה. הגדה זה לגלות סוד של דבר. הוא אומר, מגיד לאדם מה שיחו, הקדוש ברוך הוא יגלה לאדם, מה שיחו, מה כוח השיח שלו, מה כוח הדיבור שלו. זאת אומרת, יש פה אגדה, יש פה סוד. היא הזהיר כאן את האדם. יש פה עזרה, אומר הנפש החיים, מחמת היותו עתה וזה העולם השפל. האדם נמצא פה בעולם, והוא עיוור, הוא לא רואה כלום. שאינו רואה הוא משיג הבניין או ההריסה חס ושלום. הוא לא קולט מה קורה. יש יהודי, בדחן מפורסם, קוראים לו רב אברמות חמלך. יש לו גם הרצאות יפות, דברים יפים. הוא אומר ביידיש ואנגלית, ויש לו סיפור שהוא מספר, שאתה יודע, אצל החסידים יש לי את המושג הזה של בדחן בחתונות, נכון? גרמר, סוג של גרמר, בדחן, שהוא סוף החתונה, או בקבול הספוני בתחילת החתונה, או בסוף לפני המצווה טאנץ, הוא נעמד ומדבר דברי התעוררות, וגורם לחתן להתעורר, להוריד דמעה, להבין את חשיבות היום, מזכיר את הסבים והסבתות, ואז מגוון עם כמה בדיחות, ואז הוא מדבר בחרוזים, וקורא לכולם, יש טקס שלם. אומר, יום אחד הוא מקבל טלפון, אברמות חמלך מקבל טלפון, הוא אומר, תשמע, אנחנו פה בחתונה, מישהו מהמשפחה, ואין לנו גרמר, וחייבים, תן לנו גרמן. הוא אומר, איך אני אתן לכם גרמן? מה, אני פה בארצות הברית, בכל שם, ופה החתונה, מה, אני לא... מה, מה, וידאו, איך אני אעשה את זה? הוא אומר, לא, בטלפון. אתה מדבר איתי בטלפון, אני הולך עכשיו, מצמיד את הטלפון לרמקול, כולם ישבו, אתה תשב שם, ופשוט תדבר. תדבר, והחבר'ה פה ישמעו. הוא אומר, בסדר, אין בחירה, אין שום דבר אחר, אף אחד לא יכול לעשות את זה. בסדר, אז אני אעשה את זה. אומר, רק תגיד לי, מי נמצא שם, מה צריך, מה הסגנון? אומר לו את הסגנון, אומר, אני אומר, מספר, אבל אומר אתכם, מה אנחנו אומרת, ישבתי בחדר, לקחתי, אומר, זה מאוד מאוד קשה, כי אתה מדבר לקיר, ואתה עכשיו צריך לבדר קהל, לדבר, לרגש. ככה אתה רואה שזה עובד, אתה לוחץ יותר, אתה רואה שהחתן עכשיו בדיוק מדבר עם מישהו, אז אתה נכנס לקצת סלואו, אתה יודע, אתה יותר לאט, כי אתה לא רוצה שיפספס את העיקר. זה מאוד קשה באמת לדבר לכלום. אומר, אבל אין לי ברירה, זה מה שצריך, זה מה שצריך. אומר, התיישבתי מול הרמקול של הטלפון, ואני לא שומע בעצם מה שקורה שם, אני מתחיל לדבר. אני מתחיל, אני מנגן, ומתחיל עם גרמן, ומדבר על המשפחה, ומדבר על הסבים והסבתות, ומנסה לרגש את כולם, ואז אני חושב, טוב, כנראה זה כבר מדי ריגשתי, אז אני עובר יותר רגוע, ואז עובר לבדיחות, ומגוון ומדבר, ואומר, ואתה לא מקבל שום פידבק, כלום. אני מדבר לטלפון, כאילו לפומית, זהו. אני לא רואה ציבור צוחק, אני לא רואה ציבור בוכה, אני לא רואה ציבור מתרגש, מרותק, כלום. אני מדבר לקיר.
כל שדרן רדיו.
אני מדבר, 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 מדבר. אבל זה נורא והיום. אומר, אחרי שעה, אומר, התפוצצתי, די, אני פשוט לא מסוגל יותר, אני לא יכול בלי שום תגובה. אומר, אז סיימתי וירדתי מהקו. אומר, ואז אני מקבל את הטלפון. אומר, נו, איך היה? אומר, אל תשאל, אנשים פה התגלגלו מצחוק. אומר, אנשים בחרו, אנשים התרגשו. אומר, אבל אני מדבר, אין לי מושג. אומר, הרגשתי בדיוק כמו בתפילה. אומר, אתה עומד, מדבר, 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 אין לך מושג, אין לך שום פידבק. אומר, רגע, מתרגשים מה שאני אומר עכשיו? צוחקים ממה שאני אומר עכשיו? כלום. אומר, בדיוק זה ככה זה תפילה. בצד השני של הטלפון יכול להיות אולם שלם עכשיו, שהם מתרגשים ודומעים ודברים קורים, אבל אתה לא מרגיש את זה, אתה לא רואה את זה. זה הניסיון של תפילה, זה הקושי בתפילה. בעצם, אדם לא יודע מה שיחו. צריך מגיד לאדם מה שיחו, צריך לבוא לגלות את הסוד של הדיבור של האדם, מה הוא באמת עושה. הזהיר כאן את האדם, מחמת היותו אתה בזה העולם השפל, אתה בחדר בניו יורק, יושב ומדבר לפומית, ואתה לא רואה כלום, שאינו רואה במשיג הבניין או ההריסה, חז ושלום. אתה מכיר את זה שיש לפעמים דלתות של בנייני משרדים, שזה מצד אחד ראי, מצד אחד שקוף, אתה רואה בן אדם נעמד, וזה, אתה עומד בפנים, אתה מסתכל כמו מסטול, אתה מבין, בן אדם נעמד, וככה זה, מי שמתקן את האיפור, ומי שזה, דברים מצחיקים קורים, כזה, אנשים לא קולטים שבפנים זה לא ראי. לפעמים זה לא חסום, לפעמים רואים הכל.
זה באופן רשמי באיזה מוזיאון. אתה הולך, ואז אתה רואה ראי, טוב, ואז אתה שתוב מכי אחורה, אתה שם לב שאתה רואה את האנשים שם, ואתה מבין שגם אתה היית שם.
הם קודם צחקו עליך, עכשיו אתה צוחק על אחרים. יפה, ככה זה עובד.
הפייל עשה מזה מטרים, נראה לי בטיפח זה גם ככה בבית כנסת, לא?
בטיפח בבית כנסת? אני לא זוכר, יכול להיות. עזרת נשים. אז עוד נשים, כי זה מצד אחד ראי, מצד שני זה. זה קורה, זה דברים שקורים.
תראה, כעשה פרצופים לעצמו, אני רגיע, ואני לא זוכר, אני אתחיל לעשות פרצופים סתם.
היה שם מניין שלם שהתפללו שחי, זה חזור עשה שעץ, היו משועממים. היה מניין שלם שם בחזור עשה שעץ. טוב. לא, אבל זה דברים ש... עכשיו, מה שקורה בעצם, שאם האדם בעולם קורה את אותו תהליך. אבל זה מבחינתו עומד מול ראי.
כמו מקלדת,
בדיוק, יושב ועובד על מקלדת, זה דיברנו, המשל המפורסם, כאילו דיברנו כשם לב שחיים כל הזמן, שהאדם לא מבין את המשמעות של המעשים שלו. אומר, מה אגיד לעוד המעשים? מראים לבן אדם מה נעשה למעלה בעולמות מכל דיבור ודיבור שלו. אדם יכול להעלות על דעתו, האדם יכול להעלות על דעתו חס ושלום, לומר, מה נחשב דיבור ושיחה קלה? יאללה, אמרתי, לא התכוונתי, שתפעל שום פעולה ועניין בעולם. אבל ידע נאמנה. ידע נאמנה שכל דיבור בשיחה קלה שלו, לכל אשר יבטא בשפתיו, כל משהו שבאדם אומר, לא יסעביד, לא נאבד, ואינו הולך לבטא לך, זה שואלים. כל דבר יש לו המשמעות עצומה. אגב, אבא שלי דיבר איתי על זה אתמול, הוא אמר שיש פה נקודה, שאומר, אתה שואל בן אדם, מתי קמת היום? בן אדם קם בעשרה לשבע, הוא אומר לך רבע לשבע. למה? למה? הוא אומר, אנשים על אוטומט משקרים. הוא אומר, אתה לא יודע איזה קליפה זה הדבר הזה. זה קליפה נוראה.
זה לא באמת חשוב.
אומר, אבל מה קורה? כשאדם רגיל...
אתה
תגיד את האמת.
אתה תגיד את האמת.
זה לא מעניין אותי מתי קמת. לא מעניין אותי.
נכון.
אפס משמעות בשביל קמת בעשרה לשבע, חמישה לשבע.
זה לא מעניין אותי למה להגיד לך.
למה? לשקר. אומר, לפעמים האדם מתבייש במשהו, אז הוא משקר. אומר, פה אין סיבה. אומר, אתה שואל, מה אנשים, כמה לחם אכלת? שלוש. הוא אכל ארבע. למה? אומר שתיים. או ארבע כשהוא אכל שלוש. למה? אז תגיד בערך.
קמתי בערך באזור של רבע לשבע, אבל תגיד בערך.
לא, אז אני רוצה, תתעמק בדבר הזה, ואתה תראה שאנשים משקרים על אוטומט. הוא אמר, למה יסר? הוא אמר שהדבר הזה הוא קליפה נוראה, שיש, ותדע לך למה היצר הרע כל כך משקיע כוחות בעניין הזה, שאנשים ישקרו על ניוטרל, על כלום, בגלל שהדבר הזה
גורם... אתה אוטומט בערך באזור.
בדיוק, האוטומט הזה הוא נזק מחריד לרוחניות של האדם. נזק מחריד. ולכן היצר הרע משקיע כל כך הרבה להפוך את הבן אדם לכזה, לזלזל באמת. וברגע שאין אמת, ואתה לא מחויב לאמת, וזה זה, זה נזק מחריד, הוא אומר, כל החידושי תרש שלך, וכל הלימוד תרש שלך הופך להיות הכל שקר. ולכן יש עניין מאוד מאוד גדול בזה. עכשיו, יותר מזה, מה שאני מוציא את הדברים גם, מה שלב שחיים אומר פה, תכירו בכוח הדיבור. בואו נכיר בכוח הדיבור. לכוח הדיבור יש משמעות עצומה. עצומה, עצומה. דרך אגב, גם בעולם שלנו לכוח הדיבור יש משמעות עצומה. כן, סיפרתי לכם את הסיפור עם הרבה. יש המנהל פה של מנוחה וקדושו, מספר שיש לו חתן שקוראים לו רבי יעקב גליק. הוא מלמד בבאר שבע. אז הוא אומר, יום אחד, אחד הילדים נרדם כל השיעור, ככה ישן, היה עייף, נרדם, כזה לא שיתף פעולה, זה הפריע למלמד. אז המלמד אומר כאילו, הוא מנסה להעיר אותו, זה לא עובד. אז אתה יודע, הוא פונה לילד לידו, מכיר את זה, שבן אדם רב פונה באמצע בית כנסת, ומישהו תעיר את זה שיושב לידך, הוא אומר, מה, נרדמתי אותו, אתה נרדמת אותו, תעיר אותו אתה. אבל הוא אומר, הוא פונה לילד שיושב ליד הילד הזה, ושישן, ואמר לו, תגיד לו שיעמוד. תגיד לו שהוא יעמוד. למה, מה אתה שיגיד לו שהוא יעמוד? כי אם הוא יעמוד, אז הוא לא יכול להירדם. הוא אומר, הוא רואה את הילד הזה מתכופף לילד הישן, אומר לו משהו, ואז הילד הישן מתעורר עם חיוך ענק על הפנים, משתף פעולה כל השיעור והכל, לא נעמד, משתף פעולה כל השיעור, ממש חי. אז הוא מאוד התפלא, כאילו, מה הקשר? אמרתי לו שיעמוד, ומה פתאום הוא מתחיל ככה לומד וזה, והכל בסדר,
רדני.
אז הוא פנה, אז הוא שואל את אותו הילד, תגיד לי, מה אמר? אמרת לו? מה אמרת לו? הוא אמרתי לו מה שהרבה אמר לי להגיד לו. הוא אמר, מה אמרת לו? מה אמרתי לך להגיד לו? אמרתי לו שהוא יעלום. הילד כנראה לא שמע טוב, או שהרבה לא דיבר ברור, והוא שמע, כאילו שהרבה אומר, תגיד לו שהוא יעלום. אז הוא אמר לו, הרבה אמר לי להגיד לך שאתה יעלום. אני תורר, תמיד. חבל שזה קורה בטעות, אבל זה, ושימו לב, כן, לפחות זה קורה בטעות.
אבל
זה מה שקורה אצלנו, אני מדבר אפילו בעולם שלנו, כולנו רואים את זה. כוח הדיבור, מחמאה מניעה עולמות, מחמאה באמת מניעה עולמות. אפילו מחמאה שנאמרת בטעות, או מישהו מפרש אוקי במחמאה, איזה עוצמה יש לזה. אבל זה לא רק זה, זה קורה גם בכל האוילומס. כל האוילומס, כוח דיבור של בן אדם, זה דבר שהוא משנה עולמות. אומר רב חיים ולוז'ינר ככה, לפי סדר הארבע עולמות, אנחנו יודעים הרי שיש סדר ארבע עולמות, נכון? אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז בואו, זה דבר שאחד היסודות הגדולים בקבולה ובתורת הסוד בכלל, הוא מסביר באמת איך זה בנוי, אבל בעיקרון זה נובע מפסוק. כל הנברו בשמי, ולכבודי ברטיב, יצרתיו, אף עשיתיו. אז זה בריאה, כל הנברא בשמי זה אוי למה אצילוס, ולכבודי ברטיב, יצרתיו, אף עשיתיו. שואל רב חיים ולוז'ינר, לכאורה, היה ראוי לומר תחילה לשום בריאה ואחר כך יצירה. הוא אומר גם פה, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, מה היה צריך להיות? כי הנה בורא רוח ויוצר הרים, נכון? למה כשהפסוק בעמוס מדבר על כוח הדיבור, אז הוא מתחיל עם יצירה ואחר כך בריאה? לכאורה, הסדר מלמעלה למטה זה בריאה ויצירה. ככה הוא שואל. אמנם העניין, הוא מסביר דבר ראשון, מה זה בריאה ויצירה? מה זה יצירה? יצירה זה פירושו הצטיירות דבר יש מיש. אני לקחתי חימר ויצרתי ממנו כלי. לקחתי זכוכית ויצרתי ממנו קד. לקחתי פלסטיק ויצרתי. זה נקרא יצירה. מה זה בריאה? אדם לא יכול לברוא. נכון? מה זה לשום בריאה? לשום בריאה פירושו דבר מחודש יש מאין. אין ובראתי עולם. זאת אומרת, אדם בדמיון שלו יכול אולי לברוא דברים, כן? אבל במציאות אנחנו לא יכולים לברוא דברים, אנחנו בני אדם מוגבלים, אנחנו יכולים ליצור, ליצור זה יש מיש, לברוא זה יש מאין. כאילו, איך הרמב"ן אומר בתחילת התורה? כשהקדוש ברוך הוא בהתחלה הוא ברא יש מאין, ואז עם כל היש הזה הוא יצר דברים, הוא לקח יש, אנרגיה שהייתה קיימת, חומרים שהיו קיימים, ויצר מהם דברים חדשים. כן? זה נקרא יצירה ובריאה. זה הכלל, הוא מביא לזה ראיות, זה כל הפשטונים, זה זוהר חודש בבראשית, הוא מביא ראיות לזה. הוא אומר ככה, בא הפוסוק, הנה יוצר הרים ובורא רוח, אף על פי שנראה לנו שעתה אחר הבריאה הוא רק יוצר הרים, נכון? בריאה הייתה רגע אחד, רגע אחד הקדוש ברוך הוא ברא הכל, ואז הוא התחיל ליצור יש מיש. רק יוצר הרים, הנה יוצר הרים, יש מיש. כי ההתחדשות יש מאין, הבריאה כבר היה בשישי סמי קדם, היה פעם אחת אז. אבל האמת, אומר רב חיים ולוז'ינר, תדע לך, כמאז כן גם אתה, גם מה שאתה רואה כעת עולם קיים, האמת היא שיש בכל רגע ורגע בריאה מחדש, בכל איז ורגע הוא בורא אותם, ומחדשם יש מאין. אומר, כשעולם קיים, אין אינרציה, אין כוח התמדה שהיות והעולם קיים, אז הוא פשוט ממשיך להיות קיים, כאילו מכוח הקיום הקודם שלו, לא, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחיה ובורא את העולם. אם הוא לא היה בורא את העולם ברגע הזה מחדש, הוא היה הופך להיות יש מאין. יש וורד חסידי, דרך אגב, זה לא מתאים כשלומדים למשכיים, אבל יש וורד חסידי שאומרים שפעם אחת איזה חוסית פגש לי תאי, והוא אמר לו, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא הכי גדול? אז הוא אמר, מה פירוש? הוא הכי חזק בעולם. מה פירוש הכי חזק בעולם? הוא אומר, למשל, בוא נדבר על נושא כזה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהשולחן הזה לא יהיה קיים, מה הוא יעשה? אז אומר לי תאי, מה פירוש? אז הוא יבוא ויקח פטיש גדול ויפרק אותו לרסיסים. הוא אומר, אבל עדיין הרסיסים קיימים, שואל אותו החוסיד. מה יהיה עם הרסיסים האלה? השולחן עדיין קיים. הוא ייקח את הרסיסים האלה, יסרוף אותם ויפורר אותם לאוויר. הוא אומר, כן, אבל עדיין חלקיקים קיימים. אז לא, הוא יזרוק את זה לתוך הים. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא שלך כזה חלש, הוא צריך לעשות כל כך הרבה דברים, אז עזוב אותו. הוא אומר, ומה כאילו, אני אומר, בסיפור, הגישה החסידית, מה ברור, כל זה שהשולחן קיים כעת, זה הקדוש ברוך הוא מקיים אותו. נותן לו חיות, יש כוח אלוקי, אנרגיה אלוקית, תצ'י, לא יודע איך תקרא לזה, שהוא מקיים את הדברים בכל רגע. ברגע שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לכלי הזה את החיות, שהוא פשוט לא יקיים. לא לאדם, לא לכלי, לא שום דבר שקיים, לא לחמצן. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תלוי מעשה בראשית. ובלי שהוא יחדש כל הזמן בטובו את העולם, הוא פשוט לא יקיים. דרך אגב, אני אומר, זה לא נכון להגיד את זה על חוסי לליטאי, כי הנפש החיים פה אומר את זה מפורש, ואין יותר ליטאי ממנו. אבל הוא אומר, האמת, כמאז כן גם אתה, בכל עת ורגע, הוא בורא אותם, הוא מחדש ויש מאין. זה כמו שאתה רואה הרבה פעמים, דברים שחיימים בכוח אלקטרוני, כן? מעברר, נורה. מה קורה עם הנורה? יש פה אור. הדלקת את האור, יש פה אור. לא. אין הדלקת את האור הזה, יש פה אור. כל רגע ורגע יש כוח אלקטרוני שנוצר בתחנת הכוח בחדרה, ומוזרם דרך שנאים וטרנספורמטורים ומלא מערכת שלמה של הולכת חשמל, ומגיע לנורה פה ומקיים אותה בכל רגע ורגע. ואם רגע אחד ייפסק הפעולה בתחנת הכוח בחדרה, אין פה אור. לא מעברר ולא אור ולא מיזוג, וכל המערכת שקיימת פה של כוח חשמלי, ויש לפעמים מערכות מורכבות הרבה יותר שקיימות בכוח חשמלי, פשוט לא קיימות. נניח, כוח של קרני לייזר שמחזיק משהו באוויר. הוא עומד באוויר בגלל שכל רגע מזרימים מתחנת הכוח בחדרה. ואותו דבר הרבה יותר עמוק כמובן, זה רק בשביל המשל. כל מה שקיים בעולם זה כי יש תחנת כוח אלוקית שמשפיעה אנרגיה של אור כל רגע, וזה מה שמקיים את העולם, הסיבוב התנועה. אם אתה נכנס יותר לעומק של דברים מהתבוננות, אתה גם רואה את זה. כי אנחנו יודעים הרי שאטומים. אטומים זה כמו שהמשל המפורסם שאומרים, זה כמו כדור טניס בתוך מגרש טניס, כן? זה יש לך אלקטרון ופרוטון וניוטרון, ומסתובבים אחד בשביל השני, ובעצם הכל זה אוויר. למה אתה מרגיש דבר כמו מוצק? מהירות התנועה. מהירות התנועה נובעת מ... כוח אנרגיה, נכון? כוח האנרגיה הזאת, מכניקת הקוונטים וכולי, כוח האנרגיה הזאת, המניע שלה, זה האור האלוקי הזה. בוא, אני עוד פעם לוקח משלים גסים מדי כשאנחנו מדברים על דברים רוחניים מורכבים, אבל בגדול יש כוח אלוק, כל הקיימות של העולם, כל מה שהעולם קיים זה פשוט הזרמה של אור אלוקי בכל רגע ורגע, לא רק ברמה של יוצר הרים כמו שזה נראה במבט חיצוני, אלא במבט של בורא רוח. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש, מזרים יש מאין. היש הקודם הוא לא סיבה שהיש של עכשיו יהיה קיים, אלא היש של עכשיו הוא בעצם יצא מהעין. נכון, הקדוש ברוך הוא יצא רצף, אבל בעיקרון זה קיים בפני עצמו. על ידי חיות הרוח שמשפיע בחדש ברצונו יתברך כל רגע, הוא היוצר, הוא הבורא. איפה זה? משנה באובס, פרק ד' משנה חוב בייס. אבל שים לב, אומר הנפש החיים, מה הסדר? הוא היוצר, זה מה שאתה רואה בעין. תתעמק יותר ותבין שהוא הבורא גם בזמן הזה שנראה לך שהוא היוצר. וממויצו דובור, יסקילה מאיין, אם תתבונן בסוגיה הזאת, אתה תוכל להגיע להבנה עמוקה יותר, על פי פשט, מה העניין של ארבע עולמות, שנקראו אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. הביאה. כן, זה מושגים בסיסיים בקבולה, ומה זה באמת ארבע דברים האלה? אומר פשט, לא סוד העניין. אומר, כי מודעת, כל אחד יודע, שהעולמות נשתלשלו בהדרגה ממדרגה למדרגה. עכשיו, יש ככה, יש את כאילו, אור האלוקים הגדול, והקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נוכל לקבל משהו בעולם הזה. בשביל לברוא עולם, הקדוש ברוך הוא יצר סדר השתלשלות. בדיוק, אני חוזר למשל שאמרנו מקודם, למרות שזה משל גס, כמו שאני אומר, אבל בשביל פשוט להבין את הדברים. כשתחנת הכוח בחדרה מוציאה כוח אלקטרי, כוח של חשמל, זה כוח אדיר. תיקח נורה ותחבר אותה לתחנת הכוח בחדרה, פשוט תשרף. תתפוצץ. הכלים יישברו. זה מדי הרבה אור, זה ריבוי אור. זה מדי הרבה כוח. אתה צריך מה? שנאי, נכון? טרנספורמטור, שמה הוא עושה? לוקח את הכוח החשמלי הגדול הזה, פורט אותו, ואז מוציא אותו לקבלים בכוח נמוך יותר, ואז מגיע טרנספורמטור הבא, ועוד פעם, זה צמצומים כאלה שלוקח את האור הגדול, מצמצם אותו לאורות קטנים יותר, חלשים יותר, ואז אתה יכול לקחת נורה של 20 ולט אצלך בבית ולחבר, וזה לא מתפוצץ, נכון? אבל מה קורה כשבן אדם מנסה לקבל אור יותר ממה שראוי לו, או יותר מהכלים שלו? מיסס, תלמיד רב עקיבא. טוב, זה סוגיה בפני עצמה, באמת, אני צריך עוד לדבר על זה. אבל זה בעצם הסוד של ספירת העומר, כל התהליך הזה, ופה יש את התיקון של זה, שזה בעצם לרוקן את האור בשביל לקבל כלים. טוב, יאללה, נסגור את הסוגריים האלה. אבל הרעיון של זה פשוט, יש בעיה שנקראת ריבוי אור. בשביל שהעולם הזה יוכל לקבל את האור האלוקי, ויהיה מציאות של אדם מתמודד בעולם, וזה המטרה, אדם שיש לו אפשרות של טוב ואפשרות של רע, והוא יבחר בטוב, הוא יהיה אדם בוחר, אתה צריך שהאור האלוקי שמקיים את הכל, יעבור המון טרנספורמציות, המון הקטנות בשביל שהוא יגיע לפה. זה נקרא סדר השתלשלות. זאת אומרת, זה משתלשל. זאת אומרת, כל האור הגדול נכנס לכלי יותר קטן. הוא כאילו מקבל צבע, מקבל אור, ועוד פעם, עוד. האור הזה, האור הפנימי הזה, עובר המון הדרגות, ממדרגה למדרגה. הרמה כותב איזה ביטוי שהוא אומר שזה רק כמה אציל יודע כמה הרבה צמצומים היה צריך בשביל שאנשים יוכלו לחיות את האור, בשביל שיהיה פה משהו. זה צמצומים, עוד שלב של צמצום ועוד שלב של צמצום ועוד שלב של צמצום, פשוט לצמצם את האור, להקטין אותו, שיהיה אפשרות. אתה לוקח בשר, תוכן אותו, מבשל אותו, תוכן אותו, מבשל אותו, אז אתה יכול לתת אותו לילד. אתה מבין? כי אם לא, אין לו אפשרות להקל את זה, אין לו אפשרות לקבל את זה. אתה צריך לעבור המון המון תהליכים שעד שזה קורה. עכשיו, מה קורה פה? כמה שנשתלשל וירד האור האלוקי יותר למטה, הוא נתעבה יותר, הוא נהיה עבה יותר, מגושם יותר. וכללות העולמות, עכשיו כשאנחנו מדברים על צילות, בריאה, יצירה, עשייה, אנחנו מדברים בעצם על ארבעה שלבים של הקטנה הזאת של האור. זה ארבעה שלבים בטרנספורמציה. זאת אומרת, בעיקרון הטרנספורמציה היא הרבה יותר מורכבת מארבע, אבל אנחנו מחלקים אותם לארבעה שלבים. עכשיו, כללות העולמות הם נחלקים לדלת חלוקות שונים בערך מעלתם. חוץ מזה שיש יותר גבוה מזה, שגם שם יש תהליכים כאלה, זה נקרא אור הצחצחות העליונים. שאפילו לא, זה יותר גבוה מעולם האצילות, כאילו. זה ממש מאוד 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 גבוה, שם אנחנו לא מדברים בכלל. אבל אנחנו מדברים עולם הראשון, מהארבעה האלה, שציל הוא יתברך שמו, זה ויצל מן הרוח, כן? הוא נתן השפעה. אשר אנו יכולים לכנותו בשם, הדבר הראשון שאנחנו יכולים לדבר עליו, הוא נקרא אצילות. אצילות, המילה אצילות כוללת בתוכה שתי מילים. אצילות זה פי שניים לו. זה לשון חיבור, כמו אצל, אצלי, אצלך, אצלו. כן? אז העולם האצילות הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. לכן הוא כאילו אצלו. זה העולם שהכי אצלו מכל העולמות האחרים. זאת אומרת, זה כבר התפרקות של האור, זה כבר מצב שהאור מתקטן, אבל הוא עדיין אצלו. ולכן זה נקרא אצילות, ולשון התפשטות רוחנית, כמו ויצל מן הרוח אשר עליו, כמו אצילי ידיו, זה ההתפשטות של האדם, כן? ההתפשטות של הידיים זה אצילי ידיו, כי זה עולם האצילות כולל בתוכו שגם אצלו של הקדוש ברוך הוא, וגם מתפשט ממנו הלאה, התפשטות רוחנית נקראת אצילות, כי עולם האצילות הכל הוא הכל אלוקות גמור. שם זה ממש אלוקות בעצמה, כמו שכתוב בהקדום עשה תיקונים, בתיקון איזור, כתוב באצילוס, איהו וגרמוי חד באוין. איהו וגרמוי חד באוין, הקדוש ברוך הוא ועצמו, איהו ועצמו אחד בהם, אין פירוד, אין כאילו גוף ואור וכלי, הכל אחד. ביצחיים שער דרושי אבי, פרק ה', ריש שער ציור אלה מסביע בהקדום עשר בחיים ויטל, שער שטל שזה ספירס פרק ג', שער הצלם פרק א', שער השמס פרק א', שער הסדר אבי, פרק בייס, ריש פרק ג', איין שום, ומביא פה רשימה של מערם הקוימס וכיס והריזל, ששם הרי הקדוש מסביר את העניין הזה באריכות. וזה בעצם הקודשו ברוך הוא סוסים וגליה, כאילו הקדוש ברוך הוא סתום וגלוי. עצמות האינסוף ברוך הוא, מה הוא בעצם? זה סתום מכל סתימין. אין שם, אפילו שם הוויה כלום. מה שמושג אצלנו, קצת, ואנחנו מכנים ומתארים אותו תארים, שמות כינויים, זה רק מצד ההתחברות אל העולמות והכוחות מזמן הבריאה, זה מה שנקרא השתלשלות הספירות. אז הוא אומר, ונקרא עין. העולם הזה נקרא עין, למה? דליס מחשבת, תפיסה, מחשבה לא יכולה לתפוס, מהות ההתעצלות והחיבור. למה? איו וחיוי וגרמוי אחד באוין, כן? הוא חייב ועצמו אחד בהם, ולכן אין, אי אפשר לתפוס את זה. אדם מוח אנושי לא יכול לתפוס את הדבר הזה. לא יכול לתפוס את הדבר הזה. טוב, אני לא ניכנס פה, וואו, יש פה באמת אריכות גדולה להבין את העניין הזה. הרב הלל מסביר את זה, הוא אומר שביאור הדבר, למרות שפשוט הוא לכולם, שנשמת האדם וגוף האדם הם שני דברים נפרדים, נכון? כולנו יודעים שהנשמה והגוף זה שני דברים נפרדים. אין ערך בדמיון בין מעלת ורוחניות הנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל, לשפלות וארציות הגוף שהוא עבר מן האדמה. הנשמה והגוף שני דברים נפרדים. עם כל זה, כאשר מתפשטת הנשמה לתוך הגוף יחד, הם מהווים מציאות של אדם אחד. אדם זה נשמה וגוף משותפים. והנשמה פועלת, מוציאה את הרצונות שלה, את הדברים שלה, באמצעות איברי הגוף. זה מגיע כאחד, הרצון והפעולה. זה לא שאדם מרגיש, הנשמה שלי רוצה שהיד תזוז, היד זזה. נכון? זה קורה ביחד. הנשמה ממלאת את כל הגוף, היא פועלת בתוך הגוף כי היא יחידה אחת. עכשיו, זה בעצם הגדר של אדם אחד. הוא לא צריך לצוות לאיברים שלו לפעול את הרצונות שלו. אותו דבר המשל, גם כן בעולם האצילות. עצמות האור שנמשך מהאור אינסוף, והכלים שנבראו, יש מאין, שהם הספירות, הם מתחברים ביחד שתי הקצוות אור וכלי, ונעשים אחד. איו וחיוי וגרמו אחד בו, זה כמו אצל אדם. הוא, החיים שלו ועצמותו זה אחד. אתה לא יכול לחלק באדם, אני, העצם שלי והחיים שלי. זה לא, אני רבתי עם עצמי, זה בדיחה המילים האלה, כן? זה סתם ניסיון להגדיר דברים, רצונות שונים בתוכי, אני קורא להם אני ועצמי. אבל הוא, עצמו והחיים שלו זה אחד. עכשיו, פועלים העניינים של ההשגחה בעולמות העליונים ובעולם שלנו באופן שרצון האינסוף ברוך הוא והפעולה שיוצאת הם באים כאחד מפעולת אדם אחד. לעומת זה, בעולמות הבאים, בריאה, יצירה, עשייה ביחס לאינסוף הם כמו מלך ועבדים. מלך ועבדים אתה רואה כאו בעין, המלך אמר והעבד עושה, הם מציאויות נפרדות, חלוקות לגמרי. כל אחד פועל בפני עצמו. העבד פועל את רצון המלך כשהמלך מדבר איתו לצוות אותו על עשיית הפעולה היא. זה הרעיון של הדברים. זה זולת, זה פירוד. זה דבר שעומד בפני עצמו, הוא נפרד. המקשר ביניהם הוא הדיבור, לא המחשבה. בגוף האדם המחשבה פועלת את הפעולה, זה פשוט פעולה אחת. לעומת זאת, אצל מלך ועבדים, הדיבור שלו מפעיל את העבדים שלו. כמו שאיברי הגוף ממלאים רצון הנשמה, זה הדרגה של הצילוס. הכל פנים, אבל העבד לא יודע את רצון המלך, עד שהמלך ידבר איתו ויצווה לו. וזה מראה שהם נפרדים. טוב, וכידוע, בריאה יצירה עשייה הם בחינת שרופים, אויפנים, חייזה קוידש, שזה מלאכים. הם שלוחי המלך, הם פועלים לפי הציווי שלו. אבל הם לא איברי גוף המלך, שפועלים לאור רצונו. כמובן זה משל, זה לא דבר בעצמו, אבל בשביל להבין את החיבור שיש בעולם האצילות, בין האור והכלי, זה פשוט חיבור מושלם, זה פועל מיידית. האור בתוך הכלי, ולא אור צריך להפעיל את הכלי. עכשיו, זה העולם הראשון, עולם האצילות. עולם השני נשתלשל וירד מדרגה יותר מהראשון, שמושג על כל פנים קצת מציאותו, אתה מבין פה מציאות שיוכל להיקרא יש, והוא יש מאין, לכן הוא נקרא בשם בריאה. העולם העליון האצילות נקרא עין, כי שם זה אלוקים בעצמו, אנחנו לא תופסים אותו, אין לנו אפשרות לתפוס אותו. אבל העולם הבא בריאה, ששם כבר יש נפרדות מסוימת, זה כמו עבדי המלך, שרפים, אופנים, חיות הקודש, זה דברים מאוד מאוד נשגבים, אבל יש פה הפרדה מסוימת ביניהם, ולכן זה נקרא יש, וזה יש מאין. העולם השלישי השתלשל בסדר המדרגות מתוך העולם השני, ונתעבה עוד יותר, שמציאותו מושגת עוד יותר, וזה כבר יש, מי יש? מאיפה הוא יצא? מעולם הבריאה, והוא שבעצמו נקרא יש מאין, ועכשיו זה כבר יש מי יש, ולכן הוא מתואר בשם יצירה, כמו יוצר חומר שהוא יש מי יש. למעשה, במכתב מליהו יש לו מאמר שנקרא הוויה והשגה. אז הוא מסביר שם שהגוין אומר שהאדם הראשון לפני החטא היה בעולם היצירה. ככה כתוב בגוין. אז מסביר המכתב מליהו, הוא אומר כי זה שהיה אצלנו עולם העשייה לא היה כלל קודם החטא. לא היה מציאות כזאת של עולם העשייה. ושמה שהיה קודם עולם העשייה הוא עכשיו עולם היצירה. זאת אומרת, העשייה של פעם הפכה להיות יצירה ואנחנו ירדנו קומה. כן? גורשנו מהקומה העליונה לקומה התחתונה. נמוך עוד יותר. הקומה הכי נמוכה פשוט הייתה גבוהה יותר, והיום היא נמוכה יותר. אז הוא אומר, מה שאנחנו מבחינים, דבר גשמי שהוא מורגש בחושים, ואת הנפש אנחנו רואים ברוחניות, זה לא היה לפני חטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון היה מבט אחר על החיים. כשאתה מסתכל, נניח שבן אדם יראה מלאך, בסדר? הוא יבין שהגוף זה לא העיקר, הגוף זה רק בגד. המלאך זה דבר כוח רוחני. הוא צריך לבוא לעולם, אז צריך שיהיה משהו שהוא מתלבש בו בעולם, משהו שהוא יוכל לפעול בעולם, לכן הוא לבש גוף. אבל כולנו מבינים שמלאך זה כוח רוחני, ואם היינו רואים מלאך, היינו רואים כוח רוחני שמתלבש במשהו גשמי. זאת הייתה התפיסה של האדם לפני חטא אדם הראשון. הוא ראה את עצמו ככוח רוחני שמשתמש בבגד גופני, בשביל פשוט לממש דברים. לא יותר. אבל ברגע שירדנו, אנחנו כבר לא רואים את זה ככה. היום אנחנו רואים את הגוף שלנו כמציאות, ואנחנו מנסים להבין שכן, יש פה איזה כוח רוחני פנימי שקיים גם כן. אבל הוא גם כן, המציאות הקיימת זה מציאות גשמית לגמרי. זה בעצם ההבדל בין עולם העשייה לעולם היצירה. עולם היצירה זה עולם פשוט יותר גבוה, שהמציאות המוחשית היא המציאות הרוחנית, אבל אתה רואה גם את המציאות הגשמית. אתה רואה את שתיהם, אבל אתה מבין מה העיקר ומה תפל. טוב, כאילו גוף. אתה מבין? זה לא ממש גוף, זה כאילו גוף. ככה היה המבט על גשמות, על עצם הגשם, על מציאות של גשמית בעולם היצירה. החושים הגשמיים היו בנפש הרוחנית, והגוף היה סוג של מלבוש. לכן היה במתן תורה. אז הם הזדקחו למעלת אדם הראשון קודם אחרי, והיו רואים את הקולות. היו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. זאת אומרת, מציאות רוחנית הייתה הקיימת האמיתית, ומציאות הרוחנית קיימת בקול ובראייה באותו דבר. ופשוט לכן התפיסה של, 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 של דברים מגושמים בעולם הייתה שונה לגמרי. אז כל מציאות העניינים המוחשיים שהיו רואים בחוש, זה התבטל, זה קצת קיבל אבריריות. פתאום ראית את העולם בצבעים אחרים. אתה יודע, כמו שאתה, הספקטרום הראייה גדל, אתה רואה גם אולטרה סגול ואינפרה אדום. אתה מבין? פתאום אתה רואה, וואו, דברים אחרים. רגע, האדם הזה מוציא חום. זה... אתה כן רואה אותו, אתה רואה אותו מאחורי הקיר, כי הקיר כבר לא מפריע לך לראות, כי אתה רואה את החום עובר. אתה התחלת לשמוע כמו כלב. זה ממש דוגמאות מאוד מגושמות. אבל אנחנו היום נמצאים במקום שהתפיסה הרוחנית כאילו מעבר לספקטרום. ופשוט הספקטרום גדל, ואז ראית את הרוחני. ברגע שראית את שניהם על הסקאלה, אתה רואה את הנשמה של האדם מהירה. ויש לו גם גוף שהוא משתמש בו. ופתאום אתה רואה בן אדם מגמגם. אז בן אדם מגמגם זה לא, הנשמה שלו מהירה, אפילו יותר מהאדם שמדבר רגיל. כאילו, התפיסה של חיים, התפיסה של מציאות הייתה מאוד מאוד שונה. לא תפיסה גשמית, איך הוא לבוש. זה, אני חייב לציין, פשוט, זה משהו שתפס אותי חזק מאוד. יש את הסיפור המפורסם של הגמרא על רבי עקיבא. רבי עקיבא הולך לישיבה, לומד 12 שנה, חוזר, אשתו, הוא שומע אותו מאחורי הדלת, שלא, שיחזור לעוד 12 שנה, הולך לישיבה, ואחרי 24 שנה הוא חוזר הביתה. וזה לא היה קל, לא קל כנראה, לא לרבי עקיבא ולא לאשתו, לא לרחל. וכתוב באמת שאותו אחד, השייגץ, הזקן ההוא, שבא ואומר לה, אומר לה, מה, השאיר אותך על מנה חיה? לא היה מי שיפרנס אותה, אתה צריך לעבוד לבד, וזה לא היה קל באותם זמנים לאישה לפרנס את עצמה, גם היום זה לא קל, כן? אבל אז ודאי שלא היה קל לאישה לפרנס את עצמה, אלא מאוד מאוד קשה. ולא היה לה אפילו בגדים נורמליים. כתוב שכשרבי עקיבא מגיע לעיר, כולם מדברים, רבי עקיבא, התנא הגדול, הצדיק הגדול, מגיע 24,000 תלמידים באים איתו. וואו! אתה יודע מה זה? וואו, שמגיע כזה דבר, מסע הקודש? וכל השכנות וכולם מתכננים לצאת לראות את הצדיק. ואז רחל גם רוצה ללכת. והשכנות שלה אומרות לה, הגמרא אומרת את זה, השכנות שלה אומרות לה, מה, את תלכי לראות את הצדיק? אין לך אפילו בגדים נורמליים, הייתה כל כך ענייה. לא היה אפילו בגדים נורמליים, בגדים קרועים, פשוטים של עניים. את לא יכולה ללכת ככה לראות את הצדיק. מה ינתה להם? יודע הצדיק נפש בהמתו. אז לפי פירוש אחד ברשי, רשי מה שנמצא אצלנו על הדף, זה יודע צדיק נפש בהמתו, שהצדיק יודע, כאילו, הוא לא יזלזל בי, אשתו, בגלל הבגדים שלי. ההפך, יודע צדיק נפש בהמתו, כאילו, אני מכירה את בעלי, בעלי מכיר אותי. אבל רשי שם בכתב יד, זה נמצא במוסף רשי, ליקוטי רשי, איך שזה נקרא, מביא רשי מכתב יד, שרשי מכתב יד אומר שהיא לא ידעה שזה רבי עקיבא בכלל. זאת אומרת, היא ידעה שיש פה צדיק גדול ונשגב, רבי עקיבא מגיע, אבל לא חלמה שזה בעלה. היא מבחינתה שלחה עם הארץ ללמוד, וקבע שהוא לא זנח אותה. לה, היא לא יודעת מה איתו. ופתאום הגיע רבי עקיבא, תנא גדול, לא עלה בדעתה לרגע שאולי זה בעלה. אבל מה? היא אומרת, יודע צדיק נפש בהמתו. צדיק לא מזלזל באנשים בגלל הלבוש שלהם. ואם הוא מסתכל על לבוש של בן אדם, ופוסל אותו בגלל איך שהוא נראה, אז הוא לא צדיק. צדיק יודע נפש בהמתו. צדיק לא מבזה אנשים בגלל איך שהם לבושים. וזה לא משנה אם זה בגדים מפוארים, או שונים, או לא מקובלים, או כמקובלים. צדיק רואה בן אדם, שמאמור להיות. צדיק רואה לנפש שלו, לאדם, לאור של הבן אדם. לא תפיסה גשמית, זה, רגע, איזה חולצה יש לו, ואיזה מכנסיים, ואיזה אובי החגורה שלו, אז אני יודע מי הבן אדם. צדיק לא רואה את הדברים האלה, הוא רואה דברים אחרים. זה נפלא, זה רשי, כן, רשי מכתב יד, אבל רשי. וזה המבחן של רחל. רבי עקיבא, צדיק גדול, 24,000 תלמידים. בוא נראה. אני מגיע עכשיו עם שמטס. איך הוא רואה אותי? הוא רואה פה אישה שמסרה נפש 24 שנים לתורה, ומתייחס אליה כמו מיליון דולר, ואז הוא שווה מיליון דולר. אבל אם הוא לא מסוגל לראות את זה, הוא רואה אישה עם בגדים מוזנחים, אז הוא לא רואה אותה, הוא לא שווה שקל. ולא משנה כמה תלמידים יש לו. אז נוירו, זה דבר נורא. אבל זה בעצם מה שקרה, זה מה שקורה אבל בעולם העשייה. בעולם העשייה, שזה בעצם ירידה שלנו, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו רואים את הדברים מהחיצוניים שלהם. בעולם היצירה, שהוא עולם גבוה יותר, רואים את הפנימיות של דברים. בוא נראה את מה שרב חיים ולושנר מסביר על העולם הרביעי. הוא גמר מלאכת כל העולמות שקדמו, ותיקונם על תכלית הטוב האמיתי שכיוון הוא יתברך שמו בעניין כלל הבריאה כולה. זה המטרה. והוא זה העולם התחתון שבו דירת האדם המנהיג העולמות בכוח מעשיו. כמו שכתוב, היה אלוהים כמס כל אשר עושה, והנה תיב מועד. ואומר בראשית רבה, והנה תיב מועד, והנה תיב אדם. וכן בפרשת עץ, פרשת דלת, אומר שם אלוהים, מתחילת בריאתו של אדם, של עולם נישאה, והקדוש ברוך הוא לעשות שותפות בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות שותפות עם האדם שנמצא בעולם התחתון, והמטרה של הכל זה למעשייה. זאת אומרת, המטרה היא לא ליצור כוח חשמלי גדול שייסע דרך עמודי מתח גבוה. המטרה היא שאצלך בבית הנורה תפעל. והמזגן יעבוד, נכון? אז זאת אומרת, זה המטרה, אוי למעשיה. אז רגע, שם יוצא מיליוני ולט, ופה יוצא סך הכל 120, 220, כמה זה פה בארץ, כן? אז זה השוואה לזה? לא, זה המטרה של זה. כל זה לא שווה כלום, כל העמודי מתח גבוה, אם אתה לא מגיע לחבר נורה והנורה עובדת. כאילו, בלי זה כל הרשת הזאת שבנו במיליוני דולרים לא שווה כלום. פשוט לא אפקטיבית. זה כן בתל חומה, פרשת בחוקו ישראל. לכן נקרא עשייה. עשייה זה המורה על תיקון הדבר. מלשון ויתן אל הנער, והימהר לעשות אותו. פה הדברים מוכנים, והרבה כיו יצא. לכן אמרו בזוהר חודש, עשייה תיקון הדובר בזגוידל, ומיילו מקמוישה אויו, ויעס דוד שיין. זה עשייה סופית. טוב, וזה בעצם לדעת מה כוח הדיבור של האדם יוצר ערים וברי רוח. טוב, זה מה שלמדנו היום, בלי נדר נמשיך בהזדמנות.